להעביר אותו על אדם גם אם הוא אמת,
לאיסור לשון הרבוד.
ולשון הגאווה, הגאווה מצד כל שהתוכן הוא שלי, שהתוכן הוא גנות, והאדם לא פרסם אותו, כמו שנלמד בהמשך הפעמים, האדם לא פרסם אותו באופן יזום, כי העיד על עצמו שמבחינתו זה לא דבר שלילי, הרי שזה לשון הרע. מלשון הרע מתפתחים עוד שני סוגים. מתפתח הסוג האחד, זה מוציא שם רע. מוציא שם רע זה גם דבר שלילי, והוא גם שקר. זה נלמד מהמקור של מוציא שם רע, שנאמר על אדם שמוציא שם רע, על אישה שהוא נסע אותה, שלא מצאתי לה בתולים, ומוכיחים שכן היה לו בתולים. זאת אומרת, הוא גם גינה אותה, גם אמר עליה דבר מגונה, שהזינתה וכן הלאה וכן הלאה, והוא גם שיקר. אז זה לא רק שהדבר הוא מגונה, הוא גם דבר שקר. זה נקרא מוציא שם רע. מוציא שם רע הוא פיתוח למעשה של לשון הרע. זה לשון הרע שהיא גם שקר. בסדר? והסוג השלישי, שהוא הכי חמור, אולי נקרא אותו למי שיש את הספר בפנים, כי זה ממנו עולה גם הגדרות חשובות. סעיף ג' כל זה, כל מה שדיברנו על הלאווים של לשון הרע ושל מוציא שם רע, אפילו אם רק במקרה סיפר בגנות חברו. הלשון הרע ועל הוצאת שם רע עוברים בלי קשר אם זה, נעשה במודע, באופן שיטתי, או שזה רק נפלט לך. אפילו אם רק במקרה סיפר בגנות חברו. אבל אם חס ושלום הורגל בעוון זה בתמידות, כמו אלו שרגילים תמיד לעלות קורבנות בליל שבת, בסדר? אחרי האוכל, וגעלה, גענים, שולחן, זה זבחי אדם, זובחים קורבנות אדם, מעלים אחד, שועטים אותו, שלקים את הגופה, מעלים עוד אחד, שוחטים אותו עד סוף הערב, יש שם ערימה של זה, צריך סיוע הומניטרי. עכשיו ככה זה כולל שבת, זה קורבנות תמיד כבר כמעט נהיה, הדבר הזה קבוע. טוב, פחות יש קביעות. זה אומר החפץ חיים ממורגל, ביוון זה בתמידות, כמו אלה שרגילים תמיד להישב ולספר. כך וכך עשה פלוני, כך וכך עשו אבותיו, כך וכך שבתי עליו. ומדגיש החפץ חיים, והוא דברים של גנות, אלו הנקראים בפי חז"ל בעלי לשון הרע. ועונשם הרבה יותר גדול. למה? אחרי שבשעת נף נפשם, וסדון ליבם עוברים על תורת השם ונעשה זה אצלם כהפקר. המדרגה השלישית זה בעלי לשון הרע, זה אדם, ההגדרה של בעלי הלשון הרע זה אדם שלשון הרע אצלו הפכה לשיטת חיים, למדיניות חיים, בלשון החפץ חיים להרגל. זה כל כך הרגל עד שזה דבר נורמטיבי. לצערנו היום, התיאור שתיארתי מקודם הוא לא מקרה. נגמר לדבר על, בדרך כלל מדברים על כל מיני נושאים, משם עוברים לדבר על אנשים. מכאן דרך אגב הדרכה מעשית שאני אומר כאן, גם בהיבט שלנו, ועוד יותר אם רוצים להתחיל עם זה עם ילדים בגיל צעיר. צריך להרגיל ילדים לא לדבר על אנשים. נקודה. אחד, שתיים, גם אם הם מספרים דברים מבית הספר, אף פעם לא לדבר בשמות. חבר שלי עשה ככה וככה. מישהו אצלנו בכיתה היה ככה וככה. תרגילו אותם לא לדבר עם שמות. כבר פתרתם המון מהבעיות ההלכתיות של שיש מירת הלשון, לא מדברים בשמות, לא רוצה לשמוע שמות. אתה רוצה לספר משהו על הכיתה? שיספר, שישפוך את הלב, שהכל בכל מכל כל, שיחות אישיות, שיחות זוגיות, שיחות מה שאתם לא רוצים. בלי שמות. לא מדבר עם שמות, ספר מה היה בכיתה בלי שמות. ובכלל, צריך להרגיל את הילדים, אבל לפני כן אם רוצים להגיד את הילדים, צריך להרגיל את עצמנו, ששיחות לא צריכות לעסוק באנשים. אנשים הם לא נושא לשיחה, הוא עשה... זה עשה זה, אמר זה זה, יש המון דברים לדבר עליהם, מזג האוויר, מה מצא, חסה בעזה קצת, לא במצב להיט כל כך, זה, יש המון על מה לדבר. לא לדבר על אנשים, לא לעסוק באישויות באנשים, משם זה שנייה שאתה אומר דבר גנות, או שאתה מתרגל, זה הופך להיות להרגל. זה המושג של בעלי לשון הרע. האנשים הכבדים, שבהרבה מהמקורות, בתלמודים ובראשונים שמדברים על לשון הרע, הם מתייחסים לבעלי לשון הרע. לא לאנשים שגם מי שעשה את זה במקרה אותו עובר עליו. אבל האנשים הכבדים שמדברים עליהם, זה אנשים שהלשון הרע הפך אצלם לשיטה, למדיניות חיים. דואג,
אחיתופל, כל הדמויות שנזכרות בספר תהילים שדוד המלך מביא אותם כל הזמן כדוגמה, והם גם הדוגמאות שההלכה מביאה, שהרמב"ם מביא לסוגיה הזאת, זה אנשים שלשון הרע השתלט עליהם. במובן הזה ההגדרה של בעלי לשון הרע היא מתהפכת. בספרי המוסר מופיע שבעלי לשון הרע זה מי שהלשון הרע תפסה עליהם בעלות. בדרך כלל בעלים של דבר זה הוא האדון, אבל בבעלי לשון הרע כתוב בספרי המוסר שזה בדיוק הפוך, שהם כבר התמכרו ללשון הרע. הלשון הרע כבר תפסה עליהם בעלות, הוא לא מסוגל להשתחרר מזה, וזה אחד הדברים החמורים בלשון הרע, שאתה לא שם לב, אבל משלב מסוים זה תופס אותך ואתה לא מסוגל, קשה מאוד להשתחרר מזה. רוב האנשים כשהם מגיעים לגיל שהם מכירים שצריך ללמוד שמירת הלשון, זה כבר כל כך טבוע להם בנפש שזה נראה להם כאילו משתיקים אותם, כאילו סותמים להם את הפה, כאילו אי אפשר, מה אתה לא נותן דבר? תן דבר, מה זה, כל היום נהיה זה. וזה זה מחלת נפש. מחלת נפש, זאת אומרת, זה כבר כל כך נטמע בך, זה ממש בא אלי לשון הרע. כל כך התרגלת שכשאומרים לך לקחת התרופה, אומרים לך לחזור למצב התקין, אתה אומר, המצב התקין זה שיגעון, ולדבר בלי הבחנה, זה הבריאות. וזה קושי נפשי. מאוד לא פשוט. משלושת המצבים האלה, לשון הרע, מוציא שם רע, בעלי לשון הרע, מובחן מה שהחפץ חיים עוסק בסוף הספר, והוא רכילות, ההגדרה של רכילות שהיא מופיעה בתחילת הלכות רכילות. החפץ חיים ממש הביא את הרמב״ם, זה כמעט מילה במילה הרמב״ם, רק בהבחנה אחת החפץ חיים הוא יותר מקל מהרמב״ם. תסתכלו בהלכות רכילות בסעיף ב', אני בכוונה קורא את ההגדרה כדי להראות את ההבדל בינה לבין הרמב״ם. הרמב״ם עוד יותר חם מחמיר מהחפץ חיים. ההבחנה בין לשון הרע לבין רכילות הוא שרכילות היא לא נוגעת בכלל לדברי גנות בהכרח. לשון הרע, כמו שאמרנו, ההגדרה היא לשון שתוכנה רע. ברכילות, אחרי שהחפץ חיים מביא את המצטט את ההלכה הראשונה גם ברמב״ם, הוא כותב כך, איזה הוא רכיל, שימו לב להגדרה, זה שטוען דברים מזה לזה, והולך ואומר, כך וכך אמר פלוני עליך, כך וכך עשה לך פלוני, כך וכך שמעתי עליו שעשה לך, הוא רוצה לעשות לך. החידוש של החפץ חיים הוא נעוץ בתוספת של המילה לך כל הזמן, כי המקור ברמב״ם, או פסיקת ההלכה של הרמב״ם, היא הרבה יותר מחמירה. הרמב״ם כותב, איזה הוא רכיל, זה שטוען דברים מזה לזה, והמקור הוא בספר וברמב״ם, והולך ואומר, כך וכך אמר פלוני, בלי לך, עליך, כך וכך עשה פלוני, כך וכך שמעתי עליו שעשה, או שרוצה לעשות, בלי לך. זאת אומרת, לפי החפץ חיים בפסיקה המקלה שלו, אסור לספר לאדם מה פלוני אמר עליו, או רצה לעשות לו. זאת אומרת, אל תהיה נשא של המידע, לנשא של מידע ביחס בין אנשים שהוא לא קשור אליך. תן לה מידע, יעבור, כן יעבור, לא יעבור, זה לא מעניין אותך. אתה אל תגיד ל-X מה Y אמר עליו, או מה Y רצה לעשות לו. הרמב״ם אומר יותר גורף, אסור לספר שום מידע לא רלוונטי. אסור להגיד כך וכך אמר פלוני, זה רלוונטי? יש לזה איזה הגדרה תכליתית? לא, אסור, רכילות הרמב״ם. זה הרמב״ם. הרמב״ם הוא הרבה יותר חריף. החפץ חיים אומר, אל תסכסך בין אנשים. אל תעביר מידע מאדם על אדם שהשני אמר לו, כי אתה יוצר בעיות, אתה יוצר סכסוכים. הרמב״ם אומר, מה פתאום? לכל העברת מידע, גם אם הוא לא מגונה, צריכה להיות תכלית מובהקת. אין תכלית מובהקת, לא מספרים. זה הרמב״ם. מנחה הגנה הזה. זה הרמב״ם הוא חריף מאוד. אומר, אתה, כשאתה רוצה להעביר למישהו מידע, לא שלילי, מידע ניטרלי נקרא לו, מידע חיובי, על מנת שתוכל להעביר מידע מוויינברג לשטבון, בסדר? לבד זה לא יעבור, או לבד זה ייקח לזה 5 שנים, אתה עכשיו מחבר ביניהם, רכילות, זה דבר שלילי לא, אז זה לא לשון הרע, אז זה אולי רכילות, אתה עכשיו מחבר בשניהם. החפץ חיים אומר, אסור לך להגיד לשטבון מה וויינברג אמר עליו, רצה לעשות לו, בסדר? הרבה אומר, מה פתאום? אם אין תכלית מובהקת שבגללה אתה צריך להגיד לשטבון את מה שוויינברג אמר, אסור לך להגיד את זה. אפילו אם זה לא מתייחס אליו ישירות. לכל העברת מידע לא שלילי צריכה להיות תכלית מוגדרת, מובהקת, תכליתית. רמב״ם. חפץ חיים מעדן את ההגדרה. אומר לו, אתה צריך סך בין אנשים. אתה אל תעביר מידע גם אם הוא לא שלילי. מה הוא אמר עליו, מה הוא עשה לו, אל תעביר מידע שעלול לצאת ממנו. ותראו את ההגדרה היפהפייה של הספרה ושל הרמב״ם. אומר, אומר הרמב״ם בשם הספרה, מה זה רכילות? זה מה שאמרנו בפתיחה, רוחל. זה שטוען דברים מזה לזה. מה הבעיה של רכילות? זה לא התוכן. ברכילות הבעיה זה לא תוכן המידע. זה עצם העברה. ואומרים בעלי המוסר, עצם הנטייה הנפשית שאתה לא מסוגל להשאיר מידע במקום אחד, אתה חייב לשווק אותו, לפרסם אותו, להעביר אותו. שמעת מה הוא אמר? תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת רכילות. זה שטוען דברים, ככה הרבי חיים מגדיר בקבוד הרב, זה שטוען דברים מזה לזה. אתה אל תהיה סבב של מידע שלא צריך להעביר אותו. הרב אומר, יש לך תכלית מובהקת, תעביר. אין לך, תשאיר אותו, גם אם הוא לא מידע ממוקד. החפץ חיים אומר, אל תעביר מאנשים דבר שאמרו על השני, אתה עלול ליצור מריבה, אתה עזור ליצור סכסוך, גם אם זה ניטרלי. הוא אמר עליו, אמר, יגיע, יגיע, לא יגיע, לא יגיע, מה אתה נדחף? בסדר? רכילות סיכום אם כן, זה לאו דווקא דבר של גנות, הבעיה היא לא בתוכן, הבעיה היא בעצם העברה. לשיטת הרמב״ם, גם מידע ניטרלי, אפילו חיובי, כל שאין לו תכלית מובהקת, אסור משום רכילות. בכול אתה חפץ חיים וכך נפסק להלכה. כל שאתה מספר למישהו מה אמרו עליו, או רצו לעשות לו, שם נמצא איסור. אבל מידע שאיננו ממוקד, מוכוון על אדם מסוים, זה לא נכנס לשיטת החפץ חיים בגדרי רכילות.